הדברים שאני רוצה לומר, אני לא מתכוון לחדש שום דבר על פני דברים שכתבתי, שאני מבין שבגלל זה הרבה נזמין אותי, ומי שרוצה יכול לקרוא את הדברים ביותר רחבה. אני פרסמתי שני מאמרים בנושא הפולמוס הגיור בישראל בעשור האחרון, אפשר לומר, הפולמוס של העשור האחרון. מאמר אחד יותר אידיאולוגי בכתב העת הקדמות, ומאמר שני במה שנקרא בכרך האחרון של שנתון המשפט העברי. ודברים שאני אומר עכשיו זה פחות או יותר סיכום של הדברים שכתבתי שם. ואני רוצה להתחיל דווקא לא מספרות הלכתית, אלא ממה שמתרחש או מה שהתרחש ומתרחש במדינת ישראל. אני רוצה להתחיל מפסק דין של בית המשפט העליון. אני חושב שנקודת המוצא לוויכוח החברתי והציבורי בישראל, וזה פסק דין מאוד מפורסם וידוע שבעניינו של אדון שליט, פסק דין שליט המפורסם שניתן על ידי בית המשפט העליון סמוך לאחר מלחמת ששת הימים. אני חושב שהעובדה שזה סמוך לאחר מלחמת ששת הימים היא עובדה חשובה, היא חלק מהעניין. בפסק דין שליט, אני מתאר לעצמי שרובכם מכירים, הופיע שם קצין בצה"ל, נשוי לנוכריה עם שני ילדים, וביקש מבית המשפט העליון שיאפשר לרשום בתעודת הזהות שלו בסעיף הדת שהיה מקובל אז, היה דת ולאומיות, שיאפשר לרשום בסעיף הדת ללא דת ובסעיף הלאומיות יהודי, למרות שהילדים אינם יהודים על פי הלכה. זאת השאלה שעמדה בפני בית המשפט העליון. בית המשפט העליון הכריע לטובתו, כלומר שאכן כך צריך לעשות, וילדיו נרשמו כיהודים. אם קוראים את הנימוקים של בית המשפט העליון, אפשר לנתח אותם לכאן או לכאן, אבל זה לא משנה, משום שבציבוריות הישראלית ההכרעה של בית המשפט העליון נתפסה כאמירה, הכרעה אידיאולוגית, שאני חושב שהייתה בלב השאלה של הקיום היהודי-ישראלי כאן בארץ ישראל. מה מידת ומה טיב הקשרים שבין מדינת ישראל והמציאות הישראלית לבין המסורת היהודית והעבר היהודי שלו והעולם הלכתי כמובן בתוך זה. והייתה פה הכרעה מאוד ברורה, וכשאמרתי שזה בא אחרי מלחמת ששת הימים, אני חושב שהדברים קשורים. הייתה פה הכרעה שהשייכות הלאומית והזהות הלאומית היא תוצאה של הזדהות, שייכות לאומית, ולא בהכרח או איזושהי אמירה מאוד ברורה של התנתקות מהזיקה אל הכבלים ההלכתיים. והדבר עורר ויכוח ציבורי סוער, וזאת הנקודה החשובה שבגללה אני מביא את העניין הזה, כשבוויכוח הציבורי הציבור הדתי עמד מאוחד, כל הציבור וכל העולם הרבני עמד מאוחד. העובדה הזאת הובילה לשין חקיקה, והכנסת הייתה מוכנה פעם ראשונה, למרות שהנושא היה בוויכוח בשני עשורים הקודמים מאז הקמת המדינה, הייתה מוכנה להכניס לחוק השבות הגדרה של מי הוא יהודי. והגדרה שהוכנסה לחוק השבות היא הגדרה שלכאורה תואמת את ההגדרות ההלכתיות האובייקטיביות. יהודי זה מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר. והציבור הדתי שעמד, כפי שאמרתי, מאוחד על כל פלגה, לכאורה ניצח את הוויכוח. אלא שהכנסת לא הייתה מוכנה, ולמרות שהנושא עלה בכל ההסכמים הקואליציוניים מאז אותו ויכוח מכאן ואילך, הכנסת לא הייתה מוכנה להכניס בשום אופן הגדרה של מה זה מתגייר. הציבור הדתי או הפוליטיקאים הדתיים, הרבנים, ביקשו שיהיה כתוב מתגייר כהלכה, הכנסת שמה את זה כקו אדום ולא הייתה מוכנה. והיו ניסיונות חוזרים והדבר לא צלח. במקביל, הכנסת, ביחד עם התיקון הזה של הגדרת תיקון לחוק מיהו יהודי, הכנסת הכניסה לאותו חוק תיקון נוסף, שיאפשר עלייתם לישראל מכוח חוק השבות של משפחות של נישואים של יהודי ושאינה יהודייה, או של יהודייה ושאינו יהודי, נישואים מעורבים בין יהודי ונוכריה ולהפך. לאחר שאומץ התיקון שיהודי הוא רק על פי ההלכה, היה צריך להפשיר. היה צריך להכניס לחוק השבות תיקון שיאפשר את העלייה של משפחות מעורבות. וזה מה שנעשה, והמציאות הישראלית היא תוצאה של התיקון הזה. אבל העובדה המעניינת היא, וזאת הנקודה שרציתי לומר, שכל הציבור הדתי על כל גווניו היה מפולג, היה עמד כנגד הציבור החילוני, וגם בציבור החילוני רבים תמכו בעמדה של הציבור הדתי, בעד הגדרה הלכתית מסורתית. וכעבור שני עשורים, האחידות הזאת של הציבור הדתי התפרקה. וזאת הנקודה המעניינת, וזאת השאלה, מה קרה פה? כיום הוויכוח הוא איננו בין הציבור הדתי לציבור החילוני, בין הרבנים לעולם החילוני, אלא הוויכוח הוא ויכוח פנים הלכתי, פנים דתי. בתוך העולם הדתי קיים הוויכוח בין חלק מרבני הציונות הדתית, לבין רבנים אחרים מתוך הציונות הדתית, ובין רובם של הרבנים החרדים. זאת השאלה, מה גרם לשינוי הזה? מצד שני, מתחולל שינוי אחר מעניין. בעוד הכנסת, ממשלה, שמה לה כקו אדום, שמעולם לא הייתה מוכנה להכניס לתוך החוק גיור כהלכה, הממשלה היא זאת שפונה לרבנים האורתודוקסיים, ומבקשת מהם לגייר כהלכה ציבור של אזרחי ישראל שאינם יהודים. כלומר, יש פה שינוי לשני הכיוונים. גם הממשלה מעוניינת בגיור אורתודוקסי, אמנם היא מבקשת מהרבנים האורתודוקסיים שיהיו נחמדים ויעירו פנים וכו' וכו' ויעשו מאמצים לגייר כמה שיותר, אבל היא בפירוש איננה פונה כפי שניתן היה להבין מהתנגדותה בעשורים הקודמים להכנסת המושג גיור בהלכה, שהתנגדה לכך בתקיפות משום הרצון שלא ליצור קרע עם הזרמים היהודיים הלא אורתודוקסיים, והנה הממשלה מקימה מערך של גיור אורתודוקסי בחסותה. אז שני המהלכים הללו בהחלט מעוררים שאלה מעניינת, מה בעצם הגורם, למה הדבר הזה קרה וכיצד הוא מעוגן. אז כמובן כולנו, כן, אמרתי, בגלל הזרמים בחוץ לארץ, נכון, ובכל זאת, זאת אומרת הרבנות, הממשלה שלא רצתה גיור כהלכה, מה גרם לה להניע תהליך של רצון שיהיה גיור אורתודוקסי? יכולה הייתה, זה נכון שהיא לא רצתה להסתבך עם ה... אוקיי, נכון, אבל זה נכון, ועדיין אני חושב שיש כאן אמירה מאוד חשובה מצד הממשלה או מצד הרשות כלפי את העמדה ההלכתית. אז כמובן שהתוצאה של התיקון בחוק השבות שאפשר עלייה עצומה מברית המועצות, שאף אחד לא צפה אותה כשתיקנו את חוק השבות בסוף שנות ה-60 או בתחילת שנות ה-70, אף אחד לא צפה את המסה הזאת של עולים ממשפחות מעורבות בגלל תהליך ההתבוללות הנוראי שעבר על יהדות ברית המועצות. אף אחד לא צפה את המסה הזאת, והמסה הזאת עוררה את השאלה האם צריך לנקוט מהלך של גיור או לא צריך לנקוט מהלך של גיור, האם אפשר בכלל להצדיק אותו הלכתית, מה הוא אומר ואיך עושים אותו. וזה מה שמוביל אותי לעיקר הדברים, שאני רוצה לחזור מעט אחורה ולראות את הוויכוח ההלכתי ומה הם שורשיו של הוויכוח הזה בספרות ההלכתית. וכשאני אומר שורשיו של הוויכוח הזה בספרות ההלכתית, אני רוצה ללכת בעיקר אל המאה ה-19, משום שאני חושב ששם עומד לב העניין, ולב העניין איננו עומד בחזרה אל ספרות ההלכתית הקלאסית, קרי לתלמוד, אל הרמב״ם ולשולחן ערוך, משום ששם, למרות כל ניסיונם של חוקרים שונים להציג את הדברים בצורות שונות, אני חושב שהעמדה ההלכתית הקלאסית בימי הביניים היא ברורה וחד משמעית. כל אחד ידע מה זה גיור, יש דרישות פורמלית לגיור, של מילה, של תבילה, של הופעה בפני בדין, והשאלה אם קבלת מצוות הייתה עניין פורמלי שאדם התחייב בצורה כזאת או אחרת או לא, אפשר לטעון טענות לכאן, אפשר לטעון טענות לכאן, היא לא שאלה באמת חשובה, משום שברור היה שאדם מתגייר כדי לקיים מצוות וכדי לקיים עליו אור, כדי לקבל על עצמו אורח חיים יהודי מסורתי. ברור היה שאין שום גיור אחר. המשמעות בימי הביניים של גיור היא הצטרפות אל קהילה יהודית. ואדם שמצטרף אל קהילה יהודית, הוא מצטרף לקהילה יהודית על כל אורחותיה. אין מציאות אחרת. אדם, הדבר ברור, הוא מצטרף לקהילה יהודית, ילדיו הולכים לבית הספר של הקהילה, החנות שלו לא יכולה להיות פתוחה בשבת, לכן אורחות חייו הם יהיו ברורים. והשאלה של קבלת מצוות כזאת או אחרת איננה לב העניין. ולכן כל הניסיון להבין את הוויכוח הזה מתוך זה שבספרות ההלכה בימי הביניים אנחנו לא מוצאים מספיק אמירות ברורות שיש חובה לקבל מצוות כחלק מתהליך הגיור, ונסיק מזה שגם בימינו אין חובה לקבל מצוות בתהליך הגיור, אני חושב שזה בסופו של דבר לא רציני, לא דיון רציני, משום שהיה ברור מהו גיור בימי הביניים. אבל בעת החדשה מתרחשת מציאות אחרת לגמרי, וזאת הנקודה המעניינת. כשאני אומר העת החדשה, אנחנו יודעים אחרי מה שאנחנו קוראים התהליך של האמנציפציה, של נפילת חומות הגטו, של התפרקות הקהילה המסורתית כפי שהייתה מוכרת עד אז, אז מתעוררות השאלות המעניינות. וכאן אני רוצה להציג את העמדות שהתגבשו בספרות הלכתית במאה ה-19. אני חושב שאני רוצה להציג אותן באמצעות שתי תשובות, אחת של רב שלמה קלוגר והשנייה של רבי יצחק שמלקש, או שמלקש, הבית יצחק לעומת רב שלמה קלוגר. ורב שלמה קלוגר כתב, שהוא נפטר 1870, כתב את תשובתו בתחילת המאה, ביותו המגיד או הרב של ברודי, ברוד, כן, מקהילות היהודיות החשובות בגליציה, והוא קיבל מכתב, הוא קיבל מכתב מגרמניה. וזה לא מקרה, העובדה ההיסטורית הזאת היא לא מקרית, מכיוון שהתהליכים של התפוררות הקהילה מתרחשים בראש ובראשונה במערב אירופה, מרכז אירופה, גרמניה, הונגריה והמקומות הללו, ורק הרבה יותר מאוחר הם מגיעים למזרח אירופה. אבל במזרח אירופה הם שומעים, מגיעים לרוחות הזמן, יודעים התהליכים. ושלמה קלוגר מתמודד בעירו, ואם מישהו חושב לאור הדברים שנשמע ממנו בהמשך שמדובר באיזשהו רב מחמד כזה שעושה כל מה שרוצים, ממש לא. מדובר ביהודי שעומד כחומה בצורה נגד כל ניסיון לסתות מהמנהגים המסורתיים של קהילתו. והוא פונים אליו בשאלה, והשאלה היא הדרמה יותר מהתשובה. והשאלה שהוא נשאל, בזוג שמגיע, בחור התגייס לצבא, חזר אחרי כמה שנים לבית אביו עם אישה נוכריה. הוא כבר נשוי לה. ועכשיו הוא רוצה לחזור הביתה אל אבא, או אל אבא ואמא. הוא מבקש שיגיירו את אשתו, או את חברתו שהוא חי איתה כבר כמה שנים, בת זוגו. ולמה אני אומר שהשאלה היא דרמה? משום שזאת מציאות שלא הייתה אפשרית בימי הביניים. מציאות של זוג נשוי, שאחרי הנישואים הם אומרים אנחנו רוצים להתגייר, בן הזוג הלא יהודי רוצה להתגייר. המציאות של ימי הביניים היא מציאות שיש אך ורק נישואים דתיים, ולכן כשאדם רוצה להינשא לנוכריה הוא צריך להשתמד, או היא צריכה להתגייר, במידה בהנחה שאפשר לגייר ואתה לא מסתכן בסכנת חיים מעצם העובדה שאתה מתגייר, כמו שהיה בחלק או ברוב הזמן באירופה. ובכן, המציאות הזאת שאדם נשוי, ובמקרים רבים נשוי עם ילדים, מגיע ואומר, תראו, אנחנו משפחה מעורבת, אנחנו עכשיו רוצים להצטרף לקהילה היהודית. זאת מציאות מהפכנית, זאת המציאות החדשה, וזאת השאלה שעומדת על הפרק. עכשיו, הגמרא מדברת במפורש על גיור לשם איש או לשם אישה. כלומר, גיור שהוא בא ממניעים לא טהורים. והגמרא לא אוהבת את הגיור הזה, למרות שההלכה מכריעה שהגיור בדיעבד תקף. אבל הגמרא לא אוהבת את הגיור הזה. היא רוצה גיור שלכתחילה יהיה ממניע טהור. סביר להניח שהגמרא לא מעלה על דעתה שאפילו אם הגיור נסע לשם איש או לשם אישה, אבל אחר הגיור, ברור שהגיור המניע אולי, המניע לכתחילה או לשם אישה, אבל מדובר באדם שמתגייר לשם אישה, או באישה שמתגיירת לשם איש, אבל מצטרפת במלוא מובן המילה לחיים של תורה ומצוות. הרב קלוגר שואלת השאלה, ובכן, מה נעשה עכשיו עם הזוג הזה? מה נעשה עם התופעה הזאת שלא שערו מבותינו? ותשובתו היא נורא מעניינת. ואני אקריא לכם, אני מצטער ש... הכנתי את הדף מקורות רק בלילה ולא הספקתי לשכפל אותו, אז אני אקריא לכם, אבל זה לא נורא, אנחנו נתגבר על זה, אני אולי אפילו זה יהיה תמריץ לעיין בדברים בפנים, לראות אם אני קורא נכון את התשובה. אז אני אקריא לכם כמה שורות מהדברים של רב שלמה קלוגר. אומר רב שלמה קלוגר, ולעניין השנית, מה שמתגיירת בשביל איש, נמי אין חשש כלל, כיוון דזה עיקר מילתא דרבנן, ובזה יש לסמוך גם על עומדן שלנו, שהרי אם היה רוצה, היה יכול להשתמד ולהיות נשאר במקום הנוכרית, ומדחקו לבוא לבית אביו. ולפי מה שכתב כבוד תורתו, משמע מדברי אביו ששמע בעצמו, שביקשו ליתן לו מוהר, שם, אצל הנוכריה, ומתן ולהיות שם, ולא רצה. ובהך מילתא נאמן כל אדם להעיד על זה, וגם הרי בידו גם אתה להשתמד. ומי שאינו רוצה רק להיות ישראל ושהיא תתגייר, מוכח דכוונתם לשם שמיים. כלומר, המהלך המבריק של הרב שלמה קלוגר, הוא שהוא אומר שאי אפשר לקרוא לזוג נשוי שמבקש לגייר את בן הזוג, אי אפשר לקרוא לזה גיור לשם איש. כי כבר יש לו את האיש. היא כבר נשואה לו, אז זה לא גיור לשם האיש. גיור לשם האיש, אומר שלמה קלוגר, היה שיקול רלוונטי כשהיית צריך להתגייר כדי להינשא לו. אבל עכשיו שאתה כבר נשוי, אז אתה לא מתגייר בשביל להינשא לו, אתה מתגייר מסיבה אחרת. אתה מתגייר ככל הנראה, כי אתה ממש, זה ממש גיור לשם שמיים. אתה ממש רוצה להצטרף לקהילה. איזה עוד הוכחה, אומר שלמה קלוגר, אני יכול לבקש מהזוג הזה שהם ממש רוצים להצטרף לקהילה, היא לא עובדה שהם פשוט מבקשים כי הם לא חייבים. יש להם אופציה. במילים אחרות, רב שלמה קלוגר שם אצבע בצורה מבריקה על תופעה המאפיינת ביותר את העידן המודרני. חופש בחירה. לאנשים יש חופש בחירה. זה דבר שלא היה קודם. ועצם קיומו של חופש הבחירה הוא ההוכחה הטובה ביותר על כוונה הפנימית של האדם. במה הוא בחר? מציעים לו שם מוהר, אומר רב שלמה קלוגר, מציעים לו מוהר, הוא יכול ללכת לשם, הוא בוחר. זה ההגדרה של גיור לשם שמיים ולא גיור לשם אישה. זו הטענה שלו, שלמה קלוגר. דבר מעניין, אני אומר בסוגריים, אחר כך נראה את זה ביתר עוצמה, הדבר מעניין בעיניי, פשוט מרתק בדברים של רב שלמה קלוגר, שהוא כל הזמן מדבר עליה, כן, אני אקריא לכם שוב, נתנו לו, הציעו לו מוהר ומתן להיות שם ולא רצה. בהך מילתא נאמן כל אדם לעיל הזה. והרי בידו גם אתה, בידו. כל הזמן נדבר על הבעל. אבל הבעל הזה הוא יהודי. מדברים על האישה. שהיא, במקרה הזה, יש כמובן מקרים הפוכים. אבל במקרה הזה, מדבר על האישה שצריכה להתגייר. ובכל זאת, המשיב מתמקד לא במועמד לגיור. אלא בין הזוג היהודי שלו. זה נורא מעניין. ואני חושב שזה יועצם בהמשך הדיון, אנחנו נראה בתשובות מאוחרות יותר, הנקודה הזאת תועצם. עם המציאות החדשה הזאת, שיש לנו גרים שבאים כמשפחות, יש לנו גרים שבאים כמשפחות להתגייר, אחרי שהם כבר נישואים ויש להם ילדים, פתאום אנחנו שמים לב שהמשיבים, או חלק מהמשיבים, מתמקדים בדיון דווקא במשפחה, ולא במועמד לגיור. מה עניינו? מה טבעו? כן? זו תופעה, אני חושב, נורא מעניין. מכל מקום, רב שלמה קלוגר, כפי שאמרנו, עכשיו החידוש הגדול, ובדברה של רב שלמה קלוגר, החידוש הגדול, זה בכך שהוא נותן הסבר חדש למושג של גיור לשם איש לשם אישה, ואומר שבמציאות שלנו היום זה איננו גיור לשם אישה. וכפי שניסיתי להציע, בעצם מה שעושה רב שלמה קלוגר, שם את האצבע על חופש הבחירה של האדם המודרני, ורואה בבחירה את המציאות של גיור גיור לשם שמיים. שלמה קלוגר לא שואל את עצמו את השאלה, אני חושב שזו גם זו עובדה מעניינת, אולי זו הבחירה של רבי שלמה קלוגר, ואני חושב שרבי שלמה קלוגר לא היה תמים, הוא הבין לאן הרוחות נושבות, למרות שהוא חי בברודי ולא בברלין, ובכל זאת, אני חושב שהוא הבין לאן הרוחות נושבות, יש לנו מספיק הוכחות מכתביו, רבי שלמה קלוגר לא שאל את עצמו, ובכן, הזוג הזה בסדר, נגייר את האישה, והם יבואו לחיות בבית אביו, מה יהיה אופי החיים היהודיים של הזוג הזה? השאלה הזאת לא עולה על שולחנו של שלמה קלוגר, אף אחד לא שאל אותו, והוא לא מעלה אותו ביוזמתו. מאוד יכול להיות, כפי שאמרתי, אני מעריך ששלמה קלוגר לא היה תמים, הבין את הדברים הלכים, ויחד עם זה, בכל זאת הוא חי בברודי, יש לו את הלגיטימציה. כן, חי בברודי של 1830, בערך התשובה הזאת שהיא נכתבת, יש לו את הלגיטימציה להעלים עין מהשאלה הזאת, משום שהקהילה בברודי באותו זמן היא קהילה עדיין מסורתית. יש משכילים שמושכים את ה... מנסים להרער כמה דברים, מנסים להכניס דברים, אבל המשכילים של ברודי של 1830 זה משכילים שבאים בטיעון של תיקון, לא בתיקון של הריסה. הם לא מנסים לפרק את הקהילה, הם רוצים, צריכים לתקן כמה דברים, מנסים לשנות. זאת אומרת, אתה יכול לחיות בברודי באותה תקופה ולחשוב שדברים ימשיכו להיות כמו שהם היו, אז יכול להיות שזה הסיבה שרב שלמה קלוגר לא מעלה את השאלה הזאת על השולחן, אבל זאת העובדה, הוא לא מעלה את השאלה הזאת על השולחן. לפני שאני אבוא, אני רוצה להגיד עוד משפט על התשובה של רב שלמה קלוגר, לפני שאני הולך לתשובה של רב יצחק שמלקיש, עוד מילה שאני רוצה לומר, זה שתמיד צריך לזכור, זאת אומרת, התשובה של רב שלמה קלוגר היא יש לה שתי פנים, זאת אומרת, אחד מה התשובה של שלמה קלוגר, ואחד מה היה התפקיד שלה בשיח ההלכתי המאוחר יותר. מאוד יכול להיות שאנחנו נבוא ונגיד, תראו, איך שפרשו פוסקים את התשובה של שלמה קלוגר, זה לא נכון. בעצם הוא התכוון למשהו אחר, בעצם זה הפרשנות היא אנכרוניסטית, אם אתה יורד לשורשי הקהילה וברודי ב-1930, זה לא נכון להשתמש בזה ב-1930 באותו אופן. מאוד יכול להיות שזה נכון, אבל זה לא משנה. התשובה של רב שלמה קלוגר משמשת אבן פינה לזרם הלכתי מאז שהתשובה הזאת ניתנה, ובמיוחד בעשורים האחרונים בוויכוח בישראל. היא משמשת אבן פינה, היא נתפסת כרב שלמה קלוגר כמי שהעמיד את היסוד לאיזושהי תפיסה הלכתית, שכפי שאנחנו רואים כאן, מסתכלת על הבחירה, מה האדם בחר, לא שואלת את השאלה לעומק מה יהיה אחר כך איתו, איזה תורת חיים יהיו, וגם כפי שראינו, וזה עדיין לא מאוד חזק, אבל זה יחזק מאוחר יותר, יש הפניית תשומת הלב מהמועמד לגיור אל בני המשפחה שלו שהם יהודים ללא ספק. רבי יצחק שמלקיש שנמצא באזור קרקוב, גם היא בגליציה, מתייחס לשאלה דומה, קצת שונה, אבל שלושה או ארבעה עשורים מאוחר יותר, וגם הוא ותשובתו היא נתפסת בשיח ההלכתי מכאן ואילך כאבן הפינה לעמדה הנוגדת, לעמדה שאומרת שומר נפשו ירחק מגיורים של משפחות מהסוג הזה, של זוגות מעורבים מהסוג הזה, שומר נפשו ירחק. היא נתפסת התשובה, זאת אומרת, התשובה של רב שלמה קלוגר לעומת התשובה של בית יצחק, של רב יצחק מלקיש, הם בעצם אבני הפינה של השיח הלכתי, משום שמעמידים את כל הטיעונים, על השולחן, כל אחד ממקד את תשומת הלב בטיעון הנוגד. זאת העובדה החשובה. ובכן, רב יצחק שמלקיש נשאל על אחד, אני מקריא לכם את הדברים, שהיה לו ילד משפחה הרלית. היה לו ילד משפחתו. ועכשיו אשתו מתה. והוא רוצה לישא את הרלית. אחרי שתתגייר. והוא אומר, אם לא תתירו לי, אז לא צריך. אז לא. שוב, זאת המציאות החדשה. אתם רוצים להתיר לי, אני רוצה. אתם לא רוצים? לא צריך. אני אמשיך לחיות אותה. אני לא צריך את האישור של הרבנים. ידור עמה באיסור או יסענה בדרך ציבילה. בנישואים אזרחיים. Civil marriage. והוא נשאל אם מתירים לו, והאם רשאי בית הדין להזדקק וכו', וזה כידוע לכם משנה מפורשת, מסכת יבמות, אני חושב שהיה לכם שיעור על זה אתמול, נכון? הנטען על השפחה. ויש כאן גם תשובה מאוד מעניינת, תשובה מאוד מעניינת של הרמב״ם בהקשר הזה, מקרה דומה שהרמב״ם נשאל, נשאל על זה. ורבי יצחק שמלקיש דן בדבר, והוא ממקד את תשומת ליבו, אני כמובן התשובה ארוכה ומעניינת, אבל אני רוצה להגיע לנקודה העיקרית. רבי יצחק שמלקיש ממקד את תשומת הלב במה שרב שלמה קלוגר לא דיבר עליו, וזה נניח שנתיר להם להתגייר, איזה מין משפחה יהודית זאת תהיה. הוא יודע רבי יצחק שמלקיש שיש תקדים של הרמב״ם במקרה כזה שהתיר, תקדים מפורש של הרמב״ם שהתיר. הוא יודע שבדיעבד הנישואים תקפים על פי ההלכה, אבל הוא שואל שאלה אחרת. הוא שואל את עצמו, הוא ממקד את הדיון שלו בשאלה אחרת. אוקיי, נניח, איזה מין משפחה יהודית זאת תהיה, ולמה יש לו חשד שזאת לא תהיה משפחה יהודית תקנית? כי אתה רואה באיזה טיפוס מדובר, כן? יש לו ילד מהשפחה הגויה שלו, ועכשיו הוא רוצה בכל זאת להתגייר כדי להישמר כחלק מן הקהילה. אומר, אני אקריא לכם כמה שורות מהדברים של בית יצחק. הוא אומר, למדנו מלשון הריטב"א וכולי, במקום שהתגיירו וקיבלו, חזקה דאגב אומצאו גמרו וקיבלו. זאת אומרת, כן, הוא מצטט כאן את הריטב"א שמקובל לצטט אותו בדבר השאלה על קבלת מצוות כחלק מהגיור או לא קבלת מצוות כחלק מהגיור, ואומר, בסדר, אוקיי, אז אנחנו יכולים לומר שגם אם קיבלו מצוות, אם הגר קיבל מצוות, לא ברצון, מתוך אונס, כי הבין שבלי זה לא יגרו אותו, אגב אונסו, גמר וקיבל. אבל הוא אומר, הוא מוכח דה על כל פנים, מי שיקבלו בלב שלם המצוות, מה שאין כן אם יגייר רק לפנים וליבו בעל אימו להחזיק במצוות, ואנו יודעים שכוונתו שגם אחר כך יהיה בועל נידה ומחלל שבת ואוכל טרפות, לא הווה גר בכלל, ולא שייך לומר בזה דברים שבלב אינם דברים. וכיוון שאומר בפה שמקבל עליו עול מצוות, מה לנו בכוונתו? כלומר, לא שייך להעלות את הטענה, דברים שבלב אינן דברים, ומה לנו בכוונתו. כן? מה שמגייר ומקבל עליו עול מצוות, אם בליבו שלא לקיימם, רחמנה ליבה ביי, ולא נעשה גר כלל. עכשיו, הדברים הללו חשובים, משום שבדיון העכשווי בישראל, זאת בדיוק הטענה שעולה. למשל, הרב דייחובסקי, בבית הדין הרבני הגדול, שהתפלמס עם הרב שרמן, זאת אחת הטענות שהוא מעלה, ולא רק הוא, חלק גדול מהרבנים שתומכים בגיור, מעלים בדיוק את הטענה הזאת. הם אומרים, כיוון שמתרחש בבית הדין בשעת הגיור, קבלת עול מצוות, בית הדין לא מוותר על זה ודורש, אז אנחנו, דברים שבלב אינם דברים, אנחנו לא יודעים מה באמת מתרחש בליבו של המתגייר, אנחנו שומעים ממנו קבלת מצוות אמיתית, ולכן אנחנו מסתפקים בזה, אנחנו משתכנים מזה ומסתפקים בזה. כך אומר הרב דייחובסקי, במפורש, מעריך בדיבור על העניין הזה של דברים שבלב אינם דברים. הרב דייחובסקי היה דיין בבית הדין הרבני הגדול, והוא זה צג את העמדה בבית הדין שהתנגדה למהלך של, שתמכה במהלך הגיור והתנגדה לפסילה של הגיורים שנעשה לדי הרב שרמן. אתם בוודאי, אתם עושים שאתם מכירים את, ה, מכירים את העניין הזה. אז כאילו, אז הרבי יצחק שמלגיש כבר מקדים את כל העניין הזה, מעלה את הדבר הזה ודוחה אותו. והוא ממקד את הדיון, כפי שאמרנו, הוא אומר, הכל הדבר, אמרתם, הכל בסדר. יהיה קבלת מצוות, ואני מסכים למה ש... הוא לא מתייחס לתשובה של רב שלמה קלוגר, אבל בואו נייחס לו רגע. הסכמה לדברים של רב שלמה קלוגר, הזוג בחר להסתפח, הם רוצים להיות, הרי וכולי וכולי. אומר רבי יצחק שמלקיש, אבל אני יודע שהם לא יקיימו מצוות. וכיוון שאני יודע שהם לא יחיו באורח חיים מסורתי, אפילו שבאופן פורמלי בבית הדין זה מה שהיא תגיד, אני לא מוכן לקבל אותם. אני לא מוכן לפתוח את הדלת. מה יהיה עם הזוג הזה? רב שמלקיש לא משלה את עצמו. הוא יודע. היהודי הזה המשיך לחיות איתה. יכול להיות שהוא ילך להתחתן בנישואים אזרחיים. סביר להניח שהוא ילד ממנו עוד ילדים. הילדים האלה היו ילדים נוכריים. הוא אומר, אין מה לעשות. אין מה לעשות. זה לא גיור. גיור שיש עומדן הדמוכח שאדם הזה לא מתכוון לחיות חיים יהודיים מסורתיים, זה איננו גיור, לא אבי גר, וכו'. אז עכשיו, בהנחה שזה נכון, בעצם ששתי התשובות הללו, של שלמה קלוגר ושל יצחק שמלקיש, מעמידים על השולחן את הכלב הטיעונים ההלכתיים, או מעמידים את שתי ה... שני ה... יסודות של הוויכוח, שהוא בעצם הוויכוח עד היום, אז בואו ננסה להבין מה בעצם קורה כאן. ומה שאני רוצה לומר הוא שבעצם כל אחד מן הפוסקים בוחר טיעון אחד. עד התקופה של רב שלמה קלוגר ורב יצחק שמלקיש, שני הטיעונים שהם העלו לא סתרו אחד את השני. הם יכולו היו ללכת יחד. והם הלכו יחד. לכל אורך ההיסטוריה של ההלכה. אבל הנה הגיעה מציאות שהם מתנגשים. המציאות של שני הטיעונים הללו מתנגשים. ואז השאלה היא שכל אחד מן הפוסקים נדרש להכריע בה בהינתן המציאות של ההתנגשות הזאת, במה אני בוחר. וכל אחד בחר למקד את תשומת ליבו בפן אחר ומוצדק. כל אחד מהם מעלה טיעון לגמרי נכון. ולגמרי קונסיסטנטי, לגמרי, כן, שיטתי, עם החשיבה ההלכתית לדורותיה, עם ההלכה, כמו שהוא מכיר אותה. כל אחד מעלה טיעון לגמרי, לגמרי מוצדק, אבל כל אחד בוחר טיעון אחד לעומת הטיעון השני. וממקד את תשומת הלב בטיעון הזה, או בוא נגיד, נותן לו את מרב המשקל. כשהם, יכול להיות שכשאתה מגיע, כשאתה עובר עוד 50 שנה, אתה כבר לא יכול להתעלם מהטיעון השני ואתה חייב להגיד מה אתה עושה איתו. רבי שלמה קלוגר ורבי יצחק שמלגיש יכולים להתעלם מהצד השני. הדברים עדיין לא כל כך חדים וכל כך ברורים ויכולים להרשות לעצמם להתעלם. אבל השאלה בכל זאת שמעניינת היא מה בעצם הגורם לכך? מה אנחנו יכולים לראות? מה אנחנו יכולים לראות בבחירה הזאת של כל אחד מן הפוסקים למקד את תשומת הלב בטיעון הזה? או בטיעון ההפוך. ומה שאני רוצה, מה שאני חושב, מה שאני רוצה להציע, כשאמרתי בדברים שכתבתי, אפשר למצוא מקורות, וקצת ניסיתי להעריך בדבר הזה, או להסביר את העניין הזה, אני חושב שבעצם יש כאן דמות יוקנה של הבעיה המרכזית של הדור, שמבצבצת מתחת לשאלת הגיור. שאלת הגיור היא בעצם השאלה של הגדרת הזהות היהודית במציאות של הקהילה היהודית המסורתית שמתפרקת. זאת השאלה של הדור. איך אנחנו מתייחסים אל העובדה שיש יהודים שנמצאים מחוץ לגבולות הקהילה המסורתית? זה לא היה 100 שנים קודם. ואם זה היה, זה היה בשוליים. אפשר היה להתעלם מזה, אפשר היה לא להתמקד בזה. אבל עכשיו הקהילה התפרקה. יש חלק גדול מהאנשים נמצאים מחוץ למה שאנחנו קוראים גבולות הקהילה המסורתית. הם לא שומרים מצוות, הם מתארים בין נוכרים, הם לא שומרים שבת, הם פותחים את החנויות שלהם בשבת. מה היחס שלנו עם היהודים הללו? איך אנחנו, מה הזיקה שלנו אליהם? מה טיב הקשרים שבינינו? ומה טיב האחריות שלנו? ויותר מזה, איך הדברים הללו חודרים לתוך החשיבה ההלכתית? זאת השאלה. והתשובה היא לא פשוטה. והתשובה היא ממש לא פשוטה. ויש כאן הכרעה, או נדרשות הכרעות ערכיות, הרות גורל ודרמטיות, שפוסקים בתחילת המאה ה-19, ואולי אפילו קצת לפני כן, נדרשים להכריע בשאלה הזאת. ואני חושב שהעולם ההלכתי, שוב, בקווים, במשיכות מכחול מאוד כלליות ומאוד גסות, העולם ההלכתי מתפצל סביב השאלה הזאת. סביב כאלו, סביב פוסקים, שאוחזים בערך השמרני, מסורתי נקרא לזה, הערך היהודי המסורתי, של אחריות כלפי כל הקהילה היהודית, וניסיון לשמר את כל הקהילה היהודית ולהכיל אותה, ולראות איזשהו, איך אנחנו בכל זאת שומרים את הגבולות של הקהילה, באופן כזה שמכילים את כל היהודים, או שאנחנו מרימים ידיים ואנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים יותר, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, ואנחנו אחראים על אלה שרוצים להיות חברים בקהילה, אלה שהם נאמנים לנו ושומרים על הזיקה איתנו. זה לא מתוך צרות עין או קטנות או דווקא או איך שלא נגדיר את זה, אלא זה מתוך הכרה במציאות שאין אפשרות אחרת. שהשאיפה להיות אחראי כלפי כל היהודים תחייב הכרעות הלכתיות כאלו שההלכה תאבד את פרצופה ואת פניה. זה הכרעות הלכתיות מרחיקות לכת מדי, בלתי אפשריות. זאת השאלה. זאת השאלה של הדור. וגיור מטבע הדברים. אתה מחזיק את המפתח של כניסה. אתה יושב על הגבול של הקהילה, מי נכנס ומי בחוץ, מטבע הדברים, מציף את השאלה הזאת בעוצמה בלתי רגילה. וכאן היא באה לידי ביטוי. בעצם הרב שלמה קלוגר, בעצם הרב שמלקי שומר, לא יודע. יכול, זה כואב, אבל אין מה לעשות. אין לי דרך אחרת לשמר את הקהילה. היהודי הזה, ילדיו לא יהיו יהודים, הם יובדו לקהילה, אין מה לעשות. רב שלמה קלוגר אומר לא. אני רוצה להכניס אותו, הם בחרו, אני מנסה לראות את הצד השני של המטבע. וכפי שאמרתי, כל אחד בחר לו דבר, בחר לו צד אחד של המטבע, שדור לפניו או שני דורות לפניו, רבותיו הפוסקים לא נדרשו להכרעה הזאת, כי הדברים לא עמדו בסתירה. אני רוצה להביא עוד ויכוח הלכתי אחד מאוד מעניין, שמתרחש הפעם כן בגרמניה, ששם מתרחשים התהליכים של תהליכי הפוררות של הקהילה בצורה הרבה יותר עוצמתית. אני רוצה להביא ויכוח בין שתי דמויות, ואני חושב שהפעם כבר אנחנו יותר מתקרבים, השמות מוכרים לנו כמזינים באופן ברור את השיח שלנו היום, את החברה היהודית היום, וזה ויכוח ידוע שבין רב צבי הירש קלישר ובין הרב עזרי לילדסיימר. כן? הוויכוח הוא בשנת 1865. אתמול נדמה לי שראיתי בתוכנית שהיה כאן אתמול רב דוד בס דיבר איתכם, אני לא יודע מה בדיוק הוא דיבר, צערי לא יכולתי להיות כאן אתמול, אבל הרב דוד בס סיפר לי שהוא דיין בבית דין לגיור, שהוא גייר באחד המקרים קצינה בצהל שהיא נכדת נכדו של הרב קלישר. זאת אומרת, ואני חושב שזה חלק מהסיפור. זאת אומרת, רב קלישר, הנה הנכדת נכדתו, היא בעצם ישראלית שאיננה יהודיה וזקוקה לגיור. הדבר המעניין הוא שהפסק הדין, התשובה של הרב קלישר כאן, בעצם סוללת את הדרך למהלך הזה שמאפשר את הגיור. זה כן, עובדה מאוד, מאוד מרתק. ובכן, הוויכוח בין הרב קלישר והרב אידלסטמר התפרסם בעיתונות החרדית הגרמנית בגרמניה, והוא מכתב שנשלח אליהם על ידי רב מאמריקה. 1865, באמריקה עוד אין רבנים משלהם, שאלות רציניות שולחים לאירופה. ורב בניו אורלינס, מסתבר שיש קהילה יהודית בניו אורלינס, אבל מסתבר שהקהילה היהודית הזאת, חלק גדול מהיהודים בניו אורלינס, נישאים לנוכריות. והשאלה היא איננה שאלה של גיור. האמא של הילדים של היהודי הזה מניו אורלינס לא מוכנה שיגיירו את הילדים. לא מדובר על גיור. מדובר על מילה. למול את הילדים של האבא היהודי שאינם יהודים. והרב בנורלינס התנגד בכל תוקף. התנגד בכל תוקף למילה. והם לא יהודים. ואז השאלה מתפרסמת. ומתווכחים על זה מעל העיתונות החרדית בגרמניה, כפי שאמרתי, הרב הירש סליחה, הרב הילדסהיימר, שיך דרכו של הירש, אבל הרב הילדסהיימר והרב קלישר. והרב קלישר אומר ככה, אני מקריא לכם משפט אחד מהדברים של הרב קלישר, ושוב אני רוצה למודד אתכם אם תקראו את התשובה במלואה. אומר הרב קלישר, לפי דעתי הצעירה, אם יש חטא למול ילדים כאלה, נראה לי שלא חטא, אלא רק מצווה למול אותם. ואביא כמה ראיות על זה. הוא מתחיל בזה שבעצם יש מצווה גם ללא, לא יהיו לנוכרים לימול. וכל שכן, בילד אשר אביו ישראל ואימו הנוכרית לא תמחה, שמצווין אנו לפתוח לו פתח תקווה למולו כעת, על דרך או על דעת אביו, וכשיגדל יוכל מהר לעשות כרצון אביו לעצמו כדת וכדין, ואם אין מלין אותו דוחין אותו בידיים מהדת ישראל, ולא ככתוב ואל ידח ממנו הנידח. כן? ועוד יש לעורר שתבילה כזו אשר אביו ישראל יותר מחויבין להכין לו דרך הבחירה מאשר יעשה להנולד מנוכרי, כי הגם שמדינה הוולד כמותה לעניין ייחוס, עם כל זאת מצינו כי זרע קודש יקרא וכולי. וכאן הרב קלישר זורק לשיח הלכתי כמדומני לראשונה את הטיעון שיש לנו איזושהי מחויבות מיוחדת כלפי אדם שאבא שלו יהודי. אומנם הוא אומר על פי הייחוס הוא איננו יהודי, אבל בכל זאת זרע קודש ייקרא, וזה שיקול עדיין לא בגיור. הוא אומר, אבל זה מטיל עליו עוד מחויבות עוד לפני הגיור לסלול לו את הדרך. כן? ההנחה הברורה היא, אני חושב שהיא מוסכמת על כולם, שאם אדם נימול ביותו תינוק, ברית המילה לא תהיה מכשול בדרך לקבלת החלטה לגיור כשיתבגר. לעומת זה, אדם בוגר שצריך לעבור טקס שצריך לעבור טקס ברית מילה, זה מכשול לא פשוט בהחלטה להתגייר. ולכן הרב קלישר אומר, אנחנו צריכים להכין לו את הדרך לקראת הגיור. הרב וילדסהיימר מתנגד בכל תוקף לדבר הזה, ואומר, מה פתאום שאנחנו צריכים להכין לו את הדרך, הרי אנחנו יודעים שלהפך, אסור לנו, הוא אומר, אסור לנו למול, כי אנחנו יכולים ליצור בלבול, אנשים יחשבו שהוא יהודי, והרי הוא גדל אצל אמא נוכריה, שלא תגדל אותו לחיי תורה ומצוות, ומה פתאום שאנחנו ניקח איזשהו סיכון מהסוג הזה. ובאמת, בתשובה אחרת, רב וילדסהיימר התנגד לגיור של זוג, עוד פעם, בסיפור הקלאסי שסיפרתי, של המציאות המתחדשת, זוג נשוי. שמבקש לגייר את בן הזוג, אבל הם גרים בעיר, אומר הרב וילדסהיימר, שמעטים שם שומרי שבת. זאת אומרת, בקהילה כבר אין יהודים אורתודוקסים. רוב היהודים רפורמים. במושגים של גרמניה, של 1865. ואומר הרב וילדסהיימר, לא לגייר, משום שהסיכוי שאנשים האלה ישמרו שבת, הוא סיכוי אפסי, ולכן אני לא יכול לקבל את הצרתם שהם אומרים שהם ישמרו מצוות, ואני לא מוכן לגייר אותם. אז אני חושב ש שוב עולה כאן, ובגרמניה הוויכוח הזה נמצא על השולחן בצורה מאוד ברורה ומוצהרת, לא בהקשר של הגיור אלא בכלל, בהקשר של האם לשמר את הקהילה, כן, הידוע המהלך של הרב הירש להגדרת הקהילה האורתודוקסית כקהילה יהודית נפרדת, המהלך של פירוק הקהילה, המהלך של, לעומת השאיפה לראות את הקהילה היהודית כקהילה אחת. אני חושב שהוויכוח הזה על הגיור כאן, על ידי ממשיכי דרכו של הרב הירש, לא ניתן להפריד אותו מהוויכוח הזה. מה מידת המחויבות שלנו? מה מידת האחריות? מה מידת, האם יש דרך לראות את הקהילה עדיין באיזושהי צורה כקהילה אחת, ואם זה יכול להיות שיקול בגיור? הרב וילדסהיימר אומר דברים מאוד ברורים. אם יש לנו מציאות שאנחנו בטוחים שהיהודי הזה מצטרף בעצם למה שכבר הוא יודע לקרוא לו, שהרב שמלקש עוד לא יודע אולי להגדיר את זה בשפה, במילים כל כך ברורות, אבל הרב וילדסהיימר זה דברים כבר ברורים, שהיהודי הזה, הנוכרי הזה מתגייר אבל מצטרף לקהילה האחרת, לקהילה הרפורמית או לקהילה שאיננה שומרת מצוות, הרב וילדסהיימר אומר אני לא מוכן לגייר אותו. כשלא עלינו זוג נפרד, משפחה מתפרקת, אז יש איזה שלב שמחליפים את המנעולים, שלפני בני הזוג יותר מפתח אחד לאותו בית. בדרך כלל זה רגע שאין ממנו חזרה. זה הסימבול הבולט ביותר של פירוק המשפחה. וזה בעצם מה שקורה כאן. זה בעצם הוויכוח בין הרב קרליש לרב וילדסהיימר. האם יש לנו מפתח של אחד שאנחנו יכולים להסכים עליו לבית, כן? ובעצם מה שאומר הרב וילדסהיימר אומר, תסתכלו על המציאות, יש לנו פה שתי קהילות נפרדות, אנחנו לא יכולים לעצום עיניים לפני הדבר הזה, והדבר הזה חייב לבוא לידי ביטוי גם בתהליך הגיור. עכשיו נשארו לי כמה דקות והשאלה מה אני אעשה בהם, אז אולי אני אנסה ממש בקיצור נמרץ להתייחס לדברים שלי לשתי תשובות חשובות ביותר ומעניינות ביותר. תשובה אחת של רב חיים עוזר גרודז'ינסקי, שהיה הרב האחרון של וילנה לפני חורבנה, נפטר ב-1940, לפני השואה, לפני הכיבוש הנאצי, מגדולי הדור, נשיא מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, מגדולי הדור בליטה של לפני השואה. תשובה של רב חיים עוזר גרודז'ינסקי, שות אחיעזר, ותשובה של תלמידו שהיה רב הראשי למדינת ישראל, הרב וונטרמן. הרב וונטרמן היה תלמידו של רב חיים עוזר, הצליח להימלט אירופה עוד לפני, משום שהוא עבר לאנגליה, היה רב באנגליה, ולאחר מכן עלה לישראל, הרב של תל אביב, ואחר מכן הרב הראשי של מדינת ישראל. שתי התשובות מאוד מעניינות, משום שהן מבטאות את המתח בשלמותו. ורב חיים עוזר גרודז'ינסקי, הדבר המעניין הוא, כפי שאמרתי, השיח ההלכתי, בעצם התשובות שהתחלנו בהן, רב שלמה קלוגר, לעומת הבית יצחק, לעומת רבי יצחק שמלקש, שהם בעצם אבני הפינה, שבעצם במה אנחנו אוחזים, כן? כל אחד מהמחנות שהתגבשו במאה ה-20 ועוד לפני כן, כל אחד מהמחנות, זה אוחז בזה וזה אוחז בזה. אבל כל אחד מהמחנות אוחז בתשובתו של אחיעזר, של רב חיים עוזר גרודז'ינסקי. כל אחד מוצא בתשובת אחיעזר אחיזה לטיעוניו, בעד ונגד. מה שהופך אותה לתשובה נורא מעניינת, כיצד נבין את התשובה, מה בעצם הטיעון של רב חיים עוזר גרודז'ינסקי. עכשיו אני אומר לפני שאני אקרא את התשובה, אני אומר איך לפי דעתי קורה, כל אחד מפלפל בתשובה וכל אחד מוכיח שהתשובה היא בשלמותה אומרת כדעתו, אבל אני אומר רק את הדבר המעניין מבחינתי, שלתשובה באמת שני חלקים, ובקריאה מדויקת של התשובה יש גם שני תאריכים, וזה דבר חשוב. התשובה, רב חיים עוזר מתאריך את התשובה שלו חורף תף ריש עין בית, כך הוא כותב בתחילת התשובה, תף ריש עין בית 1912, כלומר לפני מלחמת העולם הראשונה, והוא כותב את התשובה, והתשובה היא בפירוש תשובה שהולכת בשיטתו של הבית יצחק, עם חידוש מרתק ומעניין, שאחר כך משמש את הפוסקים לאיזושהי הגמשה. והחידוש המעניין של רב חיים עוזר גרודז'ינסקי, שהוא אומר שקבלת עול מצוות ומה שהגמרה אומרת, שמי שמקבל חוץ מדבר אחד, אין הכוונה שהוא מתחייב התחייבות משפטית או התחייבות חוזית לקיים את כל המצוות. הוא אומר, יכול להיות שאדם מקבל על עצמו את כל המצוות והוא יודע שהוא לא יצליח לקיים את כל המצוות, זה לא נקרא שהוא לא קיבל עליו עול מצוות. לקבל עול מצוות פירושו של דבר באמת להתחייב להיות יהודי שומר מצוות, אבל אני יודע שאני לא אקיים את כל המצוות. יש כאלה, זה בסדר. הוא לא בסדר, כמובן זה לא בסדר, סליחה, זה לא בסדר, אבל לא זה מה שמערער על המושג של קבלת עול מצוות. חוץ מדבר אחד מה שהגמרא אומרת, אומר רב חנינא, זה שאני אני אומר מראש, את הדבר הזה אני לא מקבל על עצמי. זה נקרא חוץ מדבר אחד. לא מוכן לקבל את הדבר הזה על עצמי. זה נקרא חוץ מדבר אחד. אבל אומר, אם אני אומר במפורש, אם יש עומדנא דמוכח, שהאדם הזה, למרות שהוא מקבל על עצמו עול מצוות, הוא בכלל לא מתכוון לקיים עול מצוות. עכשיו, למה שיהיה עומדנא דמוכח כזה? איך יש לנו עומדנא דמוכח כזה? שוב, בואו נחשוב על המציאות. אנחנו יודעים, יש פה זוג, אדם שכבר לא פחד להתגייר, להתחתן עם נוכריה, ילד ממנה ילדים, הקים את המשפחה, משפחה מעורבת, מכל מיני סיבות הם החליטו להצטרף עכשיו לקהילה היהודית. הם לא הולכים להפוך להיות יהודים ששומרים תורה. לא באמת יש פה איזושהי חזרה בתשובה. זה העומדנא דמוכח. אומר רב חיים עוזר גרודז'ינסקי, כשיטתו של הבית יצחק, ברור, חד משמעית, במקרה כזה לא מקבלים, לא צריך לקבל אותה. לא. למרות שהוא יוצר איזושהי ריכוך של מושג קבלת מצוות, שהיהודים הופך את עצמו ליהודי שמחויב במצוות. יוצר, אבל הוא אומר, אבל אם יש עומדנא דמוכח לא מקבלים אותו. אבל אחר כך בסוף התשובה רב חיים עוזר גרודז'ינסקי מרכך לגמרי את הדברים שלו, הוא מסיים את הדברים ואומר, עם המון סייגים, הוא אומר, על כן נראה דלפי ראות עיני, עיני בית הדין, יש מקום להקל ולסמוך על הוראת הגאון רב שלמה קלוגר. זאת, בסוף התשובה הוא יוצר איזשהו שיפט, שוב, אין לי זמן לעיין בדברים בצורה מדויקת, אבל אתם יכולים לקרוא את הדברים, ובעיניי הדבר המעניין הוא שבקטע האחרון של התשובה, די ברור, אם קוראים את התשובה בעיון, שזה קטע שנוסף לתשובה מאוחר, משום שהוא אומר במפורש. ועכשיו הוא אומר, הוא אומר, והנה אחרי הרבולוציה שהייתה בימי המלחמה הגדולה, שהותר הגירות, וגם הוכר על פי חוק ונימוסיהם, נישואים אזרחיים. כלומר, התשובה בתחילתה, כתב רב חיים עוזר, חורף תפרש עין ב', 1912. והנה אחרי הרבולוציה, כלומר 1918, כעבור שש שנים, רב חיים עוזר מוסיף, לפני שהוא מדפיס, הוא מדפיס את התשובה רק בשנות ה-30, אבל הוא מוסיף קטע בעקבות המהפכה ובעקבות מה שהוא מזהה, תהליכי התבוללות עמוקים שמתחילים על יהדות רוסיה, בעקבות. זה שהחוק התיר גיור והחוק התיר נושאים אזרחים. נושאים אזרחים הגיעו לברית המועצות רק אחרי המהפכה הבולשיביקית ב-1917, בניגוד למערב אירופה. ואז הוא אומר, הוא פתאום מסתכל על דברים קצת אחרת, ואומר, אולי לפי ראות אלה בנתילים אפשר לסמוך על שלמה קלוגר. אני אסיים את דברים של הזמן שלי מגיע לסיום, אני אסיים את דברים של הרב אונטרמן, שאמרתי שהוא תלמידו, ודברים מאוד מעניינים. והרב אונטרמן, הדבר המעניין הוא שהרב אונטרמן אומר, קודם כל הרב אונטרמן הוא לא שותף לוויכוח שלנו היום, של הגל העלייה מברית המועצות שנות ה-90. אבל הוא כותב את פסק ההלכה שלו, כותב את המאמר שלו על גיור, בעקבות גל העלייה מברית המועצות של שנות ה-70. הרב אונטרמן היה רב ראשי עד תשל"ב, 72, שאז הרב גורן החליף אותו, והוא בעצם יכול להיות שהוא אומר דבריו אפילו אחרי שהוא סיים תפקידו כרב ראשי, בכנס תורה שבעל פה, כנס תורה שהוא על פה במוסד הרב קוק. אבל יש התעוררות לבעיה, כי בגל העלייה של 1970 מברית המועצות כבר היו לא מעט משפחות מעורבות, כמובן ללא שום פרופורציה למה שאנחנו מוצאים בשנות ה-90 או לאחר מכן, שזה כבר שם זה לא משפחות מעורבות אלא נכדים של יהודים וכו'. אבל אחוז המשפחות המעורבות בשנות ה-70 גם כן היה אחוז לא מבוטל. וכאן אומר הרב אונטרמן דבר נורא מעניין, הוא אומר, תראו, אני הייתי רב באנגליה, וגם באנגליה נתקלתי בבעיה הזאת, שבאו זוגות צעירים, אוהבים לפני החתונה, וביקשו שאני אגייר את החברה שלהם, שאיננה יהודייה, כי הם רוצים להתחתן, וכי המשפחה לוחצת, והסבתא לוחצת, וכו' וכו'. הוא אומר, עמדתי כחומה בצורה, התנגדתי בכל תוקף לגיור. אבל כאן בארץ ישראל, אני אומר הפוך. זה אני חושב אמירה נורא מעניינת. ואני חושב שהיא אמירה נורא מעניינת, משום שבעצם היא מציפה על פני השטח את הדבר שאתה חש אותו, כשאתה קורא את כל פסקי ההלכה של, בענייני גיור, החל מהרמב״ם, האופן שבו הוא מסביר את העניין של הגיור בנשות שלמה ושמשון, ובוודאי בעת החדשה. שאלת הגיור דרושה הכרעה של מדיניות הלכתית. זה לא רק שאלה טכנית הלכתית פורמלית. חכמי הדור צריכים לגבש מדיניות. איך מתמודדים, לעתים, במצבים מסוימים, איך מתמודדים עם המציאות? וכשניסיתי להסביר בעצם את המחלוקת של רבי שלמה קלוגר ורבי יצחק שמלקיש, אז בעצם הטענה שלי בעצם שזה מחלוקת על מדיניות. איך נכון להקביל את פני המציאות החדשה? ומה שאומר הרב אונטרמן, המדיניות ההלכתית שלי באנגליה, והמדיניות ההלכתית שלי בארץ ישראל, היא מדיניות הלכתית שונה. כי באנגליה הייתי צריך להילחם בנישואי תערובת. בארץ ישראל אני צריך להילחם עם תופעה הפוכה. כלומר, בארץ ישראל המציאות של ההתבוללות היא מציאות הפוכה. לא של התבוללות החוצה, אלא של התבוללות פנימה. בארץ ישראל, אומר הרב אונטרמן, ושוב, תקראו את הדברים אם אני מקווה שאני מדייק, באנגליה, אומר הרב אונטרמן, מה זה נקרא גיור? מה זה גיור? לא השתנה כלום. בסדר, אז עכשיו קוראים לו יהודי. הוא נשאר לגור איפה שהוא גר, הוא נשאר ללמוד איפה שהוא לומד, הוא נשאר באותו עיסוק. שום דבר מהותי באורח חייו לא השתנה. מלבד זה שאולי הוא יבוא ביום כיפור לבית כנסת. אבל הוא אומר, מי שבא לארץ ישראל, כל אורח חייו השתנה, גם אם הוא לא קיבל על עצמו למצוות. הוא עלה לארץ ישראל. הוא חי בארץ ישראל, הוא מגדיר את עצמו כיהודי, הוא רואה את עצמו כיהודי, הוא מזהה את עצמו כיהודי, הוא עלה לארץ ישראל כי הוא בחר לגור כאן ולהגדיר את עצמו כיהודי. שוב, הוא נאחז בדברים שכבר נאמרו לפני כן במאה ה-19, לא יכולנו לעבור על כל הדברים, אבל רב מקלויזנבורג שדיבר על קבלת עול מצוות, של לב קבלת עול מצוות, זה נטישת עבודה זרה יותר מאשר, כמו הצד הנגטיבי, יותר מהצד הפוזיטיבי של קבלת עול מצוות, הנטישה של עבודה, הוא אומר, האדם הזה נטש את דתו הקודמת, בגד בה, עלה לארץ ישראל, מזהה את עצמו כיהודי, זה מוליך אותי למדיניות הלכתית, שונה, כמובן בהצטרף כל השיקולים האחרים שהוא מביא אותם וש... חוזר לשיקולים הלכתיים שראינו בתשובות. אני, הרבני רומז לי שהזמן יסתיים ואני מסיים בדיוק בזמן. אני מקווה שהבהרתי את הרעיונות ואני ממש מודה לכם על ההזדמנות לומר את הדברים. תמשיכו ללמוד תורה במסירות ובאהבה.